אנחנו נעסוק היום בפסוק, לפי הסדר של הספר, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. האמת היא שהפסוק הזה ממשיך הלאה בקטע נוסף, אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים. אבל להמשך אנחנו נתייחס בהמשך השיעור אם אנחנו נגיע לשם. נתחיל קודם, כל הנחלים הולכים אל הים, כל הנחלים הולכים אל הים, והים אינו מלא. אז אני רוצה להתייחס קודם כל לכמה שלבים במשמעות הפנימית של הפסוק הזה, של הקטע הזה. חז"ל אומרים, יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק. התופעה הזאת, רואים אותה בשטח בצורה מאוד מאוד חדה, בהמון המון תחומים. שהמשפיע, זאת אומרת, האדם שנותן ומעניק, הוא מאוד רוצה להעניק. ולפעמים הוא רודף אחרי האדם המושפע כדי שיקבל ממנו. זה מין תנועת נפש כזו שקיימת בין הורים לילדים, אבל גם בין אנשים סתם. ישנם אנשים שבאופן טבעי הם אקטיביים והם עושים והם יוזמים והם נותנים. ישנם אנשים שהם מקבלים ורואים שהמשפיע הגדול תמיד רודף אחרי המקבל בכל מיני צורות. הקבלה אומרת שכל המושג הזה של חיזור של האדם המחזר אחרי עבדתו, של איש שמחזר אחרי אישה וכל העניינים האלה, אנחנו חושבים שזה כתוצאה מכל מיני דברים שאנחנו חושבים, אבל על פי הסוד זה בגלל סיבה אחת פשוטה, שהנשמה של האיש זה נשמה שמשפיעה, והנשמה של האישה זה נשמה שמקבלת, ולכן טבע הוא זה שהמשפיע רודף אחרי המקבל. בייעוץ נישואים שקודם הנישואים, כשנפגשים, אז הרבה פעמים יש לאחד הצדדים, לפעמים זה הצד של האיש ולפעמים זה הצד של האישה, יש לו חששות וספקות. הרבה פעמים צעירים מעלים את החששות והספקות בסגנון כזה שהם לא בטוחים שהאדם הזה, האיש או האישה, שאיתו הוא או היא יוצאים, הוא אדם נוח. הם חוששים שהוא אדם קשה, אדם שתקיף, אדם ששתלטן. סתם ככה, לא תמיד אדם שתלטן לא מתאים לכל אחד. ישנם אנשים שצריכים מישהו שתלטן. ישנם כאלה. אבל ישנם כאלה שמרגישים שהם לא מתאים להם. ישנה אישה שמרגישה שהיא לא רוצה בעל שתלטן, וישנו איש שמרגיש גם כן בצורה הזאת. אז מה שמייעצים להם, איך תוכל לבחון את זה, במיוחד במגזר הדתי והחרדי, שאין לך, יש כמה פגישות שאתה נפגש, אז איך תוכל לדעת את האם התכונה הזאת היא דומיננטית או לא? הרי האדם מסתיר את עצמו, בדרך כלל כשהוא נפגש, אז הוא מראה את עצמו נוח, מראה את עצמו נעים. אז אחד מהפטנטים זה שאם האדם הזה, הוא או היא, הם שתלטנים אמיתיים, הוא אף פעם לא יוותר על אף הזדמנות שנותנים לו להכניס את הרגל שלו איפה שהוא יכול. לשלוט, לדרוס, איפה שהוא יכול. מה שנדרש ממך זה להיות קצת מתוחכם, ואפילו בשיחה פשוטה שיושבים ככה בבית מלון או מה, לנסות לעשות את עצמך לכמה רגעים מין כזה. אז מה אתה אומר? איפה נשב? אני לא יודעת, אני באמת לא אכפת לי איפה שנרצה, איפה שתרצה, איפה שתרצה. ואם רואים מיד שהוא עולה על הרעיון, איפה שתרצה, אוקיי, שם. אם נתת לאדם את האפשרות לשלוט במשהו מזערי, והוא מיד הכניס שם את הידיים ואת הרגליים שלו, אז זה סימן שהוא באמת איש תקיף. אתה בודק את זה פעם אחרי פעם, אתה יכול לזהות אם זה נכון או לא. זאת אומרת, זה טבע. שהאדם שהוא דומיננט, אני לא מדבר כאלת על טוב ורע, כי יש דומיננטים שהם טובים, יש טלטנים שהם עושים את זה חיובי, ויש אנשים שהם קשים בזה. אבל איך תדע את זה? משום שהטבע של השטלטן זה לעשות את זה, והוא רודף אחרי זה. זה נקודת החידוש, הוא רודף אחרי זה. באה תורת החסידות ואומרת, כל הנחלים הולכים אל הים, זה הרעיון. הנחלים הם המשפיעים, יש להם איזשהו מים, שנובעים מהם, נחל שנובע מאיזשהו מעיין, הנחל נובע, הים הוא כלום, מה זה ים? ים זה מין בריכה גדולה שממלאים. כל הנחלים הולכים, הם הולכים אל הים. הם מחפשים את הים כדי שהם יוכלו להשפיע לו. הם המשפיעים, זאת אומרת, הם מקוריים. יש להם מקור השפעה. הים הוא המקבל הגדול. ולא רואים שהים מחפש אחריהם. הים עומד על מקום אחד, הם מחפשים אותו. מה ששלמה רצה להגיד זה את התנועה הזאת, שאדם שהוא בעצם משפיע, הטבע שלו זה שהוא רודף אחרי מקבל. רואים את זה, שוב אני אומר, דוגמה במגזר הדתי, זה מאוד מאוד משמעותי, שהחותן הרבה פעמים הוא שותף לבחירת החתן. זאת אומרת, הוא גם הבת היא זו שמחליטה, אבל הוא מציע לה. זאת אומרת, הוא מכיר או הוא מחפש, הוא דומיננט בזה. שמים לב, רואים הרבה פעמים, שכאשר החותן הוא טיפוס דומיננט, הוא מחפש חתן בטל. זאת אומרת, טיפוס בטל, מקבל. וזה יכול להיות שמציעים לו בחור מאוד טוב, ואולי אפילו משכמו ומעלה, ממש, בכל התכונות. אבל בגלל שהתכונות של הבחור הזה, שהוא פעיל, הוא אקטיב, הוא יוזם, משום מה יש מין פחד סמוי לחותן עליו. או שהוא מפחד שיקח לו את הדומיננטיות שלו, את הבמה. יש לו מין חששות. הוא לא בסדר, הוא לא כל כך מושלם בשבילו. אז אחרי מי הוא רודף? ובחיי הקצרים ראיתי את זה הרבה פעמים. כאילו, אותו דבר, זה בחיי ניסויים, אבל בתחומים שהם ממש ממש מצויים, בתחום של עובד ומעביד. יש לך לפעמים בוס, ובדרך כלל הבוסים הם כאלה, שהם אנשים אקטיביים, דומיננטיים, בצורה גסה, שתלטנים, ותמיד הוא מעמיד לידו מין סגן, שאתה לא מבין מה הוא מצא באדם הזה. אדם חכם, בסדר, אבל כלום, ממש כלום. ואיתו הוא מתייעץ, ואפילו הם יושבים בשיחות הנהלה, אז הוא לא יודע לפרגן לאף אחד, אבל הסגן הזה יודע לפרגן, והוא יודע להגיד, ואורי אמר לי, אז שאלתי את אורי, מה? פתאום הוא מוכן להגיד שהוא ישאל מישהו משהו. הוא לא יודע, הוא אלוקים, הוא לא שואל אף אחד כלום. למה? כי אורי הוא סנילי. אז הוא לא יכול לקחת לו כלום. אז מכיוון שכך, לא אכפת לו להגיד, לשבח, לפאר, לרומם. אין לו בעיה עם זה, הוא יודע, הוא את המקום שלי לא יירש אף פעם, כי חסרים לו הקישורים לעשות את זה. זה פשוט לא מתאים לו. הדברים האלה חוזרים על עצמם המון פעמים בזה. איפה היסוד לזה? זה כל הנחלים הולכים אל הים. הנחלים הולכים לים. הם עושים חיים עם הים. למה? מפני שהים הוא מקבל אותם כמו שהם, נותן להם להשתלט עליו כמה שהם רוצים, הם מרגישים שהם ממצים את עצמם עליו, וכיוון שכך, הם טוענים שהוא חכם. מי שביטא את החוכמה זה אתה, לא הם. אבל הוא מרגיש טוב עם זה. נקודה נוספת. זה הפירוש שנותן הרבי הצמח צדק באחד המאמרים שלו. אני עובר לאיזשהו ספקט נוסף בזה. יש גמרה שמספרת על שני חכמים גדולים מדורות עברו. שניהם עמדו בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא באיזה עניין. אחד פלל ולא נענה, והשני נענה מיד. וכשרצו ליישר את האדורים, אז אמרו ככה. ההוא שהתפלל ולא קיבלו את תפילתו, הוא כמו שר לפני המלך. ההוא שהתפילה שלו התקבלה מיד, הוא כמו עבד לפני המלך. העבד נכנס, יוצא, מפעיל את המזגן, מחבא אותו, מסדר. הוא רואה את המלך 13 פעמים ביום. כשהשר רוצה להיכנס אל המלך, אז הוא צריך להזמין ראיון, וקובעים לו תור לשבוע הבא, ואז הוא נכנס. יש הבדל ביניהם, גם למעלה וגם לחיסרון. אז לחיסרון זה שכשהעבד רוצה לקבל משהו מהמלך, הוא יכול לעשות את זה בקלות. הוא פוגש, הוא משוחח, הוא רואה, הוא שומע, הרבה מעבר למה שהשר רואה ושומע ויכול להביע. אבל ישנו איזשהו עניין דווקא בשר שאין בעבד, בזה שכאשר השר כבר יושב עם המלך, המלך מקבל את דעתו. המלך מדבר איתו, מושיב אותו לידו ומדבר איתו כשווה בין שווים, מפני שלא סתם אני לקחתי אותך כשר, אתה מלומד, אתה חכם, יש משהו בך. אז לכן אני רוצה לשמוע ממך. שר, על פי ההסבר הזה, זה אדם שמחובר לחוכמה האלוקית. ועבד, לפי ההסברה הזאת, זה אדם שמחובר בכוח התפילה שלו לקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מחפשים בצורה אנציקלופדית להגיד את זה, אז הביטוי ככה. השר הוא חכם, או תלמיד חכם, והעבד הוא צדיק. צדיק. צדיק מתבטא בדרך כלל בכוח התפילה שלו, ולא בכוח התורה שלו. לא, הצד הדומיננטי שבו זה לא הצד החוכמתי האינטלקטואלי, אלא הצד האמוציונלי, הרגשי, הדבקותי בבורא. רואים בפועל, בשטח גם כן, שתפילותיהם של מי נענות יותר, של הצדיקים או של החכמים? של הצדיקים. מה מיוחד בצדיק? התפילה. מהי התפילה? התפילה היא תנועה של אני כלום. החכם יודע היטב את כל ספרי החוקה של האלוקים. אבל בגלל שהוא יודע אותם, באופן טבעי הוא מכניס את האני שלו בתוך ההבנה. כל דבר הבנתי הוא מכניס, איך הוא מבין את העניין, איך הוא מסביר את העניין. אז מכיוון שהאני שלו מרקד בשטח, אף לפי שצריכים אותו, והוא חשוב וחיוני בשביל העבודה הזאת של ממלכה וסביבה חכמים, אבל אחרי הכל, אתה רוצה לבקש משהו, זה לא ילך כל כך מהר, מפני שאין לך דוט או קונטקט ישיר עם הבורא. אילו הצדיק, אין לי כלום. אני מרגיש, הרגשת הכלום אצלו היא מאוד חזקה, מכיוון שכך, כשהוא מבקש, הוא נענה מיד. זה עוד פירוש לכל הנחלים הולכים אל הים. הים, במובן הזה, במובן הוא תפילה. הים נקרא מלכות. המלכות היא הספירה שמקבלת את הכוח מכל הספירות כולם, אז זה נקרא ים. האדם שעוסק בתפילה הוא גם כן ים, לפי ההסבר הזה. למה הוא ים? מפני שהוא אין לו מציאות מעצמו. כיוון שאין לו מציאות מעצמו, הוא מסוגל לקבל הרבה מעבר לכלים האמיתיים שלו. זה הפירוש השני. הפירוש השלישי נותן את הכוונה, כל הנחלים הולכים אל הים במובן של לב. ללב יש שתי פתחים, בפתח אחד הוא מקבל את הדם, בפתח השני הוא מזרים את הדם, ויש פה איזשהו התבוננות בהנהגה שלו. יש לו לב פתוח ללב, יש לו לב פתוח לקבל את כולם, זאת אומרת לקבל את הדם מכל האזורים השונים של הגוף, לסנן אותו, לטפל בו וכולו, ואחר כך להזרים אותו לכל המקומות. מה הפירוש? הפירוש הוא זה שככל שהאדם יותר גדול, בדרך כלל הוא מתייחס פחות לאנשים קטנים. ככה זה הטבע. ככל שהוא יותר מיוחד, מרגיש מעצמו, דרך אגב, זה אחד ההבדלים בין גברים לנשים. לא תראו אף פעם רופא שנכנס ככה עם הבוקר, הוא מגיע ככה לעבודה, והמנקה או המנקה שאוספים את השקיות ניילון שם בקופת חולים או במחלקה, הוא מטפל, ושהרופא יעיז להגיד לו בוקר טוב. זה פשוט לא קיים, זה כאילו, סליחה, יש פה איזשהו בעל חיים מרחש פה מסביב. כי אנחנו בכלל לא נמצאים באותו לבל. אנחנו, לעומת זאת, רופאה שתיכנס לזה, אפילו אם יש לה איזושהי אחת שעובדת שם שלא יודעת קרוא וכתוב. אני מדבר איתכם, זה הבדל בין נשים וגברים. למה? כי נשים זה יסוד המלכות, זה שאנחנו מדברים עכשיו, זה הלב שאנחנו מדברים עליו. היסוד הוא זה שהעיבור של הלב עם האצבע הקטנה של הרגל הוא מפעים. זאת אומרת, הוא מדהים, הוא גם מקבל מהאצבע את הדם, והוא גם לא מתבייש, כשהוא מתפקד כמו שצריך, להזרים עד החלק הכי אחרון, למטה, למטה את הדם. ועל שם זה, התכוון שלמה, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. הים זה ספירת המלכות, הוא כנגד הלב, זה הפירוש השלישי, שהלב מקבל מכולם, ואחר כך הוא גם כן מזרים לכולם. על החלק של ההזרמה לכולם אנחנו נדבר בחצי השני של השיעור, אבל כל הנחלים אחר כך מתמלאים בסופו של דבר מהים עצמו שוב. זה חוזר חלילה העניין הזה. מלמדים אותנו שהתנועה הזאת, היכולת שלך לרדת לפרטים, כל אדם, גם לקבל מכולם וגם להזרים לכולם ולחשוב על, על, על כל אחד, נובעת מזה שהים איננו מלא. כיוון שאתה לא מרגיש את עצמך יש. אתה לא מרגיש את עצמך מציאות. אדם בדרך כלל היה צריך להתמלות. מילאתי, 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 מילאתי. עכשיו אני מלא. אז אם אני מלא והוא ריק, מה אני מתייחס אליו? אבל אם אני כל זמן שאני מתמלא אני מרגיש ריק, אז באמת מה ההבדל ביני ובינו? אין הבדל מהותי ביני ובינו. רק בתנועה הזאת הלב עובד. כי באמת הלב הוא כמו, הוא מכניס מפה ומוציא מפה, הוא מכניס מפה ומוציא מפה, אז הוא אף פעם לא מרגיש מלא, הוא באמת לא מלא. הכל עובר דרכו, והוא באמת לא מלא. כיוון שהוא לא מלא, הוא מסוגל להעביר את, את כל החיות עד להכי קטנים. זה הפירוש השלישי שמופיע בתורת החסידות. עוד דבר שהוא חשוב. המדרש אומר ביטוי כזה, כל התורה שאדם לומד אינה אלא בלב. האמת שהיה אפשר להגיד כל החוכמה, כל דבר שאדם לומד אינו אלא בלב. מזכיר את שלמה. שלמה מבקש מהקדוש ברוך הוא, מתפלל לקדוש ברוך הוא בהתחלה, מה הוא מבקש? בתור שלמה המלך מלך באיזה גיל? בגיל 12. ואז כל הסיפור של משפט שתי אנשים, וזה בגיל 12. שלמה, הוא לא נפטר בגיל מבוגר, בגיל 50 ומשהו נפטר. 40 שנה הוא מלך, אז אתה יכול להבין שזה... הוא מבקש לב מבין. לב מבין. יש חוכמה בלב. איפה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בוטה? מתברר שכל הצלחה של בן אדם זה בהתאם למה שהיה ברצון שלו, בחשק שלו, ב... לא, ולא בכישרונות שלו. אם נושא מסוים דיבר אליו, תמיד הוא יצליח באותו נושא שהוא דיבר אליו. מתברר שהלב הוא המחליט, הוא הקובע. איך זה קרה שהלב מחליט שכל? לא, לא מחליט, הוא מחליט שבמה אתה תתחכם, במה אתה, במה שאתה אוהב. הוא יחליט לך מה אתה אוהב. איך זה קרה שהלב מחליט מה אתה אוהב? כיוון שהוא בטל. זאת אומרת, הוא מכניס ומוציא ואינו מלא אף פעם. היה ויכוח ישן עתיק בין חכם יהודי רבי יונתן אייבשיץ לבין מה שהיה פילוסופים בתקופתו. הם טענו שהשכל מנצח והוא טען שהטבע, הטבע זה הפירוש הרגילות הטבעית, זאת אומרת הלב, הלב מנצח. הויכוח של שניהם היה בפני המלך. המלך טען שכל אחד מהצדדים צריך להביא ראיות והוכחות לדעה שלו. רבי יונתן היה איש שהיה עסוק בדברים מדי גבוהים בשביל להכין את עצמו לוויכוח. אבל השם ריחם עליו, עזר לו. הוא, כשיצא מארמון המלוכה, מיד חזר לגמרא והמשיך הלאה לעסוק בדברים אחרים. הוא שכח את התאריך שקבע המלך שאתה צריך להביא הוכחות שהטבע הוא המנצח ולא השכל. עכשיו למד, ותוך כדי שהוא למד, עלה איזשהו, חוץ מכבודכם, איזשהו אכבר על השולחן, ותהיה לו על הספר, בחוצפה. אז הוא העיף אותו. והוא חזר עוד פעם, העיף אותו עוד פעם. הייתה לו קופסת טבק לפניו. האכבר קפץ לתוך הקופסה, אז הוא תפס את הפקק וסגר עליו. וזה המשיך הלאה ללמוד. לא, זה לא העסיק אותו עוד רגע. ופתאום דופקים בדלת השליחים של המלך, הגיע הזמן שאתה צריך לבוא לארמון המלוכה. אז הוא היה בולבל, מה מדובר שם? מה אני צריך להוכיח? טוב, בוא נראה, נסתדר בדרך. נכניס את הקופסת טבק לכיס והלך. נכנס לארמון המלוכה, והוא רואה דבר מדהים. חתול הולך על שתיים, עם כובע של טבח על הראש, ועל שתי הידיים הקדמיות שלו מגש, עם כמה כוסות תה, והוא צועד לקראת השולחן ושם את ה... הם אלה שטענו שהשכל מנצח, זו הייתה ההוכחה הראשונה שלהם. טבע של החתול זה להיות חתול. הנה, תראה, תרבטתי אותו. יכול להיות שאני לא אעשה ממנו איינשטיין, אבל הצלחתי לקדם אותו לפי היכולות שלו. הוא על המקום, הוציא את הקופסת טבק, פתח, רץ עכבר. החתול זרק את המגש ורץ אחרי העכבר. ובזה נגמר הוויכוח. זאת אומרת, הלב הוא המנצח. מה שנקרא אינסטינקט, הטבע. אז לב מבין שמבקש שלמה, שלמה אומר, מה, אם תיתן לי שכל, מה זה יעזור השכל שלי, אבל אני אמשיך הלאה לרדוף אחרי דברים אחרים, ואני אמשך אחריהם. אז יש לי הרבה שכל. אנחנו רואים כל כך הרבה אנשים שיש להם המון שכל, ונמצאים בכל מיני לא יודע מה. בסוף אלה שכן מגיעים למשהו, איך שאומרים את זה, זה רק בגלל, היום אומרים את זה, השאיפות הם העיקר. לאן שאתה שואף, לזה תגיע. שאיפות זה הפירוש, איפה שהלב שלך נמצא. לאן שאתה רוצה, איפה החפץ שלך הפנימי נמצא. וזה נובע, למה הלב קיבל את הזכות הזאת שהוא ישפיע כל כך? למה דווקא הוא? למה לא השכל? השכל הרבה יותר. גם אנחנו יודעים, מוח, לב, כבד, מלך, ראשי תיבות. המוח נמצא בראש, הוא העיקר. למה לא המוח קיבל את הכוח המיוחד הזה להחליט שמה שאנחנו מבינים, זה אנחנו נעשה? למה הלב החליט שמה שאנחנו רוצים, בזה אנחנו נתחכם? בגלל שהוא בטח. החסידות טוענת שברור שהשכל צריך להיות זה שמנתב את הלב. ברור. אבל השאלה היא, בתוך, אנחנו מדברים במשהו הרבה יותר עדין. למשל, אדם רוצה לישון, אז יופי, תישן, כל החיים תישן. אדם רוצה לאכול, תאכל, רוצה ללכת לקייף, אל תלמד, תקייף. אתה רואה שבסופו של דבר יש מה שנקרא מוח שליט על הלב, ומחנכים את הילדים ואת עצמנו להיות במוח שליט על הלב. אז איפה נמצא הרעיון שאני מדבר עליו? מדברים שבמהות אתה לא מצליח לשנות את היסוד הלבבי שלך. אתה יכול עכשיו לחוף את עצמך, לא לאכול, אלא ללמוד. לא לישון, אלא ללמוד. אתה יכול, אחד פעמי, ואחד פעמי הזה יכול להמשיך על 120 שנה. זה שכל. אבל יש משהו יסודי לבבי אצלך, נטיית לב, שאתה אף פעם לא תוכל לברוח ממנה. זאת אומרת, היא הטבע שלך. למשל, אדם שבטבעו הוא גבורתי, אז זה היסוד שלו. גבורתי זה הכוונה, מזה בקמצנות, מזה ברתחנות, ביקורת, זה גבורה. כן? אז אדם שהוא גבורתי, הוא יכול עכשיו לשבת ולחייך, לפזר חיוכים, ולהגיד מחמאות לכולם, כי עכשיו הוא נמצא בישיבת צוות, ולתועלת העניין, לימדו אותו שצריך להיות בן אדם. הוא עכשיו חתול עם מגש ביד. אבל במהות שלו, באיזשהו שלב, זה כאלה. הוא יכול להמשיך הלאה לקפות את עצמו, אבל הוא לא יוכל לחזור לי. בוא נאמר שכל החיים שלו, הוא עבד על המידות שלו, ועשה לעצמו טבע שני, איך שקוראים לזה, שהוא נינוח ושלב וסבלן. בסדר. אבל נקודת היסוד הראשונית שלו היא גבורה. לכן, זה כמו אדם עם קביים שמצליח ללכת מהר. הוא לא ינצח בתחרות של עשיית חסד פה בעולם הזה. תמיד יהיו אנשי חסד גדולים ממנו. כמו שהיסוד, זה לא חיסרון בו, כי הוא נולד עם טבע קשה והוא שינה אותו. זה לא חיסרון. אני רק רוצה לומר שהנקודת היסוד שאיתה האדם נולד נשארת בו באיזשהו מקום. הוא יכול לשפר אותה. הוא יכול לתת לה קביים. הוא יכול לתת לה עזרה, סעד. אבל הוא לא משנה אותה בעצם. לא רק שהיא לא יכולה להשתנות, לא צריך לשנות אותה, ולא זה הכיוון. האדם צריך להיות מה שהוא, רק שבמה שהוא להיות חיובי. גם לגבורה יש טבע טוב. אתה לא יכול להציב איש של חסד ואיש וטרן כמפקד צהל. אתה לא יכול. זה לא ילך. זה צריך להיות מישהו כזה, איך אומרים, איזה רשע אחד שישב שם. זה לא רשע. זה אדם שמסוגל לראות דם ולא להיבעל, ואדם שיכולים לבכות לו שרוצים ללכת הביתה, ולך מפה לא רוצה לראות את העיניים שלך. וזה לתועל את העניין. זאת אומרת, הוא משתמש בכוח הזה במובן חיובי שלו. אבל מה כן נדרש ממנו? נדרש ממנו התקללות. זאת אומרת, שיהיה לו גם את היכולת לחייך בזמן לאדם שמתאים וראוי, ושיהיה לו גם את זה. אז הוא קונה לעצמו את המידה הזאת כטבע שני, אבל בסופו של דבר, הוא יחרט על לוח, מה נקרא, הזיכרון והנצחיות, כאיש מצבי, שאומר, בואו אחריי, והולך ללוחת, שכל המילים האלה זה מילים גבורתיות. זה לא שייך בכלל לטיפוס שהוא משוחרר ורגוע ושלב. ישנם בכל טבע טוב ורע. בסדר? למשל כעס, תלוי מתי. לפעמים כעס זה דבר חיובי. שאתה רוצה להראות לילד שלך שאתה כועס כדי שהוא ישתפר, זה חשוב, כי אם הוא לא יראה אותך אף פעם שאתה מקפיד על משהו שהוא עשה, אז הוא לא ישתנה אף פעם. אז הכעס הוא גם חיובי. שאלה באיזה מינון. ניתן דוגמה מאברהם אבינו. אני חושב שאנחנו צריכים... אברהם אבינו כל כולו נתינה, 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 נתינה. אלוקים עושה לו מבחן, בוא נראה אותך רוצח את הבן שלך. שזה שיא של גבורה. אז הוא עמד במבחן. אז תגיד לי, הוא המשיך הלאה לרצוח? לא. זה היה ניסיון. במהות, מה היה אברהם? במהות יסודו היה חסד. עכשיו תאר לעצמך שאברהם רוצה להיות מישהו אחר. אני מתכוון למשהו פשוט, הרבה יותר פשוט ממה שזה נשמע. יש בן אדם שבטבעו הוא דברן, חייכן, תקשורתי. הוא קרא ספר על איזשהו גאון יווני שהיה כזה שתקן והיה כזה סגפן וכל היום מונח רק בספרים וזה וזה. ומאוד מתחבר לאישיות הזאת. גם אני רוצה להיות כזה. והוא מנסה בכל הכוח לחכות אותו. זה ברכה לבטלה. מה זה ברכה לבטלה? לא שהוא לא יצליח. אולי הוא יצליח ולא יצא בשן בעין. הוא יצא בשן ועין, זה חבל עליו. אם אלוקים עשה אותך תקשורתי, ידידותי, חייכן, ההצלחה שלך תהיה באותו דבר שנטעו בך. שזה מדובר על תכונות יסוד. האדם החייכן הזה יכול להיות גם אכזרי מאוד, ולהתנהג עם החייכנות הזאת כדי לבלף על אנשים, ולרמות, ולגנוב כספים, ולעשות כל מיני שחיתויות עם הטבע הזה. מדברים שכל טבע חייב להיות חיובי, ואתה צריך לשנות. אם החייכן הזה משתמש בו כדי לעונות אנשים בבית המסחר שלו למשל, צריך לשנות את זה, להיות אדם ישר. אבל אחרי הכל הוא יישאר חייכן ונעים ונחמד, לא בדברים שליליים, אלא בדברים חיוביים, ואת זה אפשר וצריך לשנות. מהלא טוב לטוב שבאותו תכונה צריך לשנות. אבל בתוך תכונה עצמה, יסודית, תאר לעצמך שאדם כזה שנולד יבש, הוא איש כזה יבש, הוא נכנס, הוא לא יודע להגיד שלום. טוב, אשתו אחרי 10 שנים של נישואים לימדה אותו שכשבאים מהעבודה אומרים יפה שלום ומה נשמע. הלאה, עכשיו השלב הבא זה עוד 10 שנים שגם כן ישאל איך עבר היום. אתה יודע לעצמך שהבן אדם הזה יחליט, הוא הבין, הסבירו לו, לקחו אותו לתרגילים, הוא הבין שכך לא מתנהגים. ואז הוא רואה איזשהו, לא יודע, איזשהו מישהו, איזה דמות, איזה כוכב בטלוויזיה, לא יודע, איזה מישהו שהוא כל כולו שופי הדיבורים וזה, ומגלגל שיחות, מגלגל את הפה. אז הוא אומר, מתי יבוא זה לידי והקיימנו? מתי אני אהיה כמוהו? אתה לא תהיה כמוהו, ולא צריך אותך כמוהו. אתה, יש טבע שמתאים לאופי שלך. תהיה מסודר, ריאלי, תעשה את העבודות שלך על המחשב כמו שצריך. אל תעבוד יותר מדי עם בני אדם כדי שלא תדרוך עליהם בשתיקה שלך או בהתעלמות שלך. אבל תלמד איכשהו כן לתת אווירה של חיים, אותות חיים, גם לאלה שסביבך. ובצורה כזאת אתה ממשיך הלאה לחיות. זה פשוט עובדה בשטח. ישנם אנשים ונשים, זה לא רק אנשים. אתה משים אותה ליד המחשב, אותו ליד המחשב. מהבוקר עד הערב. זה לא לא טוב. צריכים אנשים כאלה במגזרים שונים, בעבודות שונות, בעניינים שונים. אז את הטבע היסודי לא נדרש ממך לשנות. מה שנדרש ממך זה שבתוך זה גופה תהיה חיובי, תהיה פרודוקטיבי, תהיה טוב. אדם היה משהו אחד והפך להיות משהו אחר. למשל, היה ישראלי, הפך להיות אמריקאי עם כל מה שמשתמע. לכן, אם הוא היה למשל פזרן בארץ, וזה לא ישנה, וזה דתי וחילוני, זה אותו דבר. בין כך ובין כך הוא יישאר אותו דבר. וגם אם הוא יקפה את עצמו מסיבות שונות, הוא יחזור לתכונת היסוד שלו ביום מן הימים, כנראה בקרוב. זה הנקודה. התכונות יסוד הן הרבה יותר צבע יסוד. היהדות טוענת שכולנו בפנימיות דתיים. זה טענה. היא לא מנסה להוכיח את זה, היא טוענת את זה שזה לא דבר שניתן לך בברירה בכלל. כן, היא טוענת שכשאתה נכנסת לגן היהודי, אתה במין בעיה שאתה לא יכול, סליחה שאני אומר בעיה, אבל אני אומר, אתה במין בעיה, כי זה מסגרת מזוימת שלא תוכל להשתחרר ממנה. היה עוד מישהו שטען את זה מחוץ למערכת. קראו לו היטלר. היטלר טען, הוא טען שליהודי יש איזשהו חיידק, איך שהוא קרא, לא האפר לפיל, חיידק היהודי. שהחיידק הזה זה חיידק של מצפוניות, רגשיות, לבביות, אכפתיות, ויהודי נושא את הגן הזה בתוכו, ולא משנה איפה הוא נמצא, ולא משנה מה אורך החיים שלו, דתי או חילוני, וגם לא משנה אם הוא בא במגע עם מישהו, לאן הוא הגיע. הוא יכול להיות נמצא באיזה בית כלא סגור, יהודי אחד לבד, והוא שולח אמוציה לכל העולם כולו. והוא מקלקל לשיטתו את כל העולם מלהיות חזקים וערים. זה הייתה התזה שלו. ולכן, זה מאוד מצחיק, אבל הנאציזם דגל בהריגה המונית של כל יהודי באשר הוא, בכל גיל, בכל מצב. וזה בכלל לא משנה אם הוא דתי או חילוני. כי היטלר הבין את זה, שזה צבעים חיצוניים, ונקודת הלב הפנימית היא לא דבר שניתן לשנות. תורת הגזע. יכול להיות מצב שהוא ירגיל את עצמו בטבע שני לא לפזר. בוא נניח, אני לא מוציא שקל מעבר למה שאני צריך, כי ככה אבא שלי ירגיל אותי, וזה הטבע, וזה הטבע השני שלי, אבל פי שבטבעי אני פזרן. אבל באיזשהו מקום זה מתפרץ אצלו, רק שאני ואתה לא יודעים להצביע איפה זה קיים, אבל הוא יודע איפה זה קיים. זה טוב. הוא לא אומר שזה לא טוב, זה טוב שאדם עובד על עצמו, הוא מבין שלא טוב לפזר, נניח, אם הוא מגיע למסקנה שזה משהו חשוב, אז הוא, זה טוב שהוא יודע לחוס את עצמו, אבל אף פעם זה לא יהיה כמו האדם שנולד בצבעו כמסן. האמונה, לפי טענת היהדות, מחולקת לשתיים, לחלק פנימי וחלק חיצוני, חלק מודע וחלק לא מודע. כלומר, אצל כולם, זה הטענה, אצל כולם הוא קיים בלא מודע, וכל ההבדל בין דתי לחילוני זה כמה הוא גילה אותו. הדת היא מסגרת חיצונית, זה ברור. אתה משאל את השאלה, אם זה מסגרת חיצונית, אז למה היא כל כך חשובה? כאילו, אז מה כל זה? התשובה היא זה שאנחנו, וזה פלא, אבל אנחנו חיים רק עם המסגרות החיצוניות פה בעולם. צורת החיים שלנו היומיומית, בכלל לא כדתיים או לא דתיים, צורת החיים שלנו באה לידי ביטוי מעשי רק במסגרות חיצוניות. יש בן אדם שאומר, אני רוצה לעשות מה שבא לי. אני רוצה להרגיש משוחרר. לעשות מה שאני רוצה. בוא נחשוב, נדבר כעת על גוי, זה הכי קל. גוי שרוצה לעשות מה שבא לו. אז בוא נבדוק ביום-יום שלו, האם הוא כזה טבעי ויסודי וחי רק עם תכונות היסוד שלו, כמו הכלב והחתול והזה שחיים עם תכונות היסוד שלו, או לא. יש מעט מאוד אנשים ובדרך כלל נמצאים או באברבנאל או בבאר יעקב. זהו, מה הנקודה? הנקודה היא שכאשר האדם חי, אנחנו לא חיים עם תכונות יסוד. אנחנו חיים עם צבעים שאנחנו צבענו, או קיבלנו, או התרגלנו, או צבעו אותנו. אבל אנחנו לא חיים עם תכונות יסוד. מה הכוונה? אני בא לי עכשיו לצעוק, אבל אני לא עושה את זה. למה? השכנים ישמעו. כן, השכנים ישמעו. ומה יגידו עליך? יגידו שנפלת מהשכל? לא, 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 אז אני לא אעשה. עכשיו, זו דוגמה. אנחנו כל החיים מסתובבים סביב צירים כאלה. עכשיו בא לי משהו אחד. אבל האמת היא שגם זה לא. אבל אפילו מראה חיצוני של בן אדם, תסרוקת, זה איזה הערה שהוא קיבל פעם מאבא שלו, מאמא שלו, מאיזשהו חבר, זה לא הוא. וזה לא תכונת יסוד שלו. אם אני אפסה אותו, היה גודל ביער, והיה עושה מה טוב לו, זה לא היה יוצא ככה. ואנחנו כל כולנו, כל הזמן משתייפים ומשתפצים, כתוצאה מהערות, אלבונות, לימוד, מה עושים אחרים, כולנו כאלה. אז התכונות בחיים היומיומיים שלנו, התכונות יסוד שלנו באות לידי ביטוי, אבל מה שבא יותר לידי ביטוי כבן אדם, זה לא התכונות יסוד, אלא הדברים החיצוניים. זה לא הגיוני, זה בשטח, תנסו תבדקו. אני רוצה לספר לכם, אני אולי אמרתי פה את המשל הזה פעם אחת, אבל זה משל טוב, אפשר לחזור עליו עוד פעם. יש אדם שיש לו שדה כאן באמצע, השדה הזאת מוקפת בארבע אנשים שיש להם שדות, אנשים זרים. הוא יש לו שדה באמצע. עכשיו, באים אומרים לו, בוא נעשה גדר בין השדות שלנו לשלך. הוא אומר, לא רוצה, אני לא צריך. אז כל אחד משלושת הצדדים עשה גדר. הוא ראה שהוא מוקף בשלושה, הלך סגר את הגדר הרביעית. לפי ההלכה היהודית, אומרים לו, עכשיו תשתתף עם שלושתנו. אתה הראית שאתה מרוצה בגדרות. אחרת לא, הוא אומר, לא נכון, אני אמרתי שאני לא רוצה, לא הייתי עושה את זה איתם. לא, הראית שאתה מרוצה בגדרות. יש לך אדם, ככה מספר את הבדיחה היהודית, שהיו שתיים שלא מצאו שידוך. אחד בגלל שהוא עיוור, אחד בגלל שהוא חרש. השדכן היה קומבינטור, מצא לאחד אישה מאוד שבעלה לא רוצה להסתכל עליה, אבל עיוור מה אכפת לו. אישה אחרת הייתה צועקת, צורחת, מקללת, אבל זה שלא שומע, אין לו בעיה. שידך ביניהם והם חיו כמו זוגיונים. אהבה ואחווה, שלום ורעות. הגיע לשם איזשהו רופא שמשתיל לבבות וקרניות וכל מיני. הם עשו טיפול והם חזרו הביתה, נעשה להם שחור בעיניים ובאוזניים. כשהרופא שלח את הביל שישלמו לו על הניתוח, הם אמרו שאתה הרסת לנו את החיים ולכן אנחנו לא נשלם. אז הם הלכו לדין תורה. אז הרב שומע את הטענות, הוא קורץ לרופא ואומר לו, בסדר, רגע, רגע, מה אתה עונה לטענות שלהם? אמר הרופא, אין שום בעיה, אני בצ'יק צ'ק מחזיר להם את המצב הקודם. בשנייה אחת, פה הייתי צריך ניתוח והשתלות, אני אחד, הורס לזה את האוזניים, את השיניים, לא רוצים, לא רוצים. אתם לא רוצים, תשלמו. האדם בטבעו יכול לבוא לאלוקים ולהגיד לו ככה. אתה אומר שהכל ממך, נכון? הכל ממך. ואותי אתה מעניש, כי אתה אומר לי שאני עשיתי מעשה לא נכון. סליחה, אבל הכל ממך. אם זה הכל ממך, אז מה אתה מעניש אותי על משהו לא נכון שעשיתי? יש פה מין פרדוקס. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, טענה שלך מקובלת עליי. יש אפשרות להסתכל על הבריאה, הכל צפוי מראש, הכל משמיים. אבל יש אפשרות להסתכל על הבריאה שלך, יש בחירה חופשית, הרשות נתונה. יש אפשרות כזאת, יש אפשרות כזאת. אתה טוען שלמה אני מעניש אותך, הכל צפוי. אני מוכן, אבל לך עם זה עד הסוף. זאת אומרת, אני מוכן. אני לא אעניש אותך על מה שאתה עושה לא בסדר, אבל לך עם זה עד הסוף. או מה הכוונה לך עם זה עד הסוף? הוא אומר לו, מה אתה עושה כשאתה לא מרגיש טוב? הוא אומר, אני הולך לנוח במיטה. הוא אומר, למה אתה נח במיטה? אל תעשה כלום. למה כשאתה מרגיש לא טוב אתה הולך לרופא, אתה מנסה לעזור לעצמך? אתה עושה איזה שהן פעולות? אל תעשה כלום. הכל צפוי. אם אתה תחיה בחיי היום יום שלך בהכל צפוי, זה צודק שתדרוש מהקדוש ברוך הוא גם כן שיתייחס אליך בהכל צפוי. אנחנו בחיי היום יום שלנו הפשוטים, מסתכלים שעה 4 יש אוטובוס, אנחנו יוצאים. מה זאת אומרת? מאיפה אתה יודע שבשעה 4 יבוא פה האוטובוס? מאיפה אתה יודע את זה? אולי לא יבוא היום. אין, חוק אי הוודאות. אין ודאות שיעבור פה האוטובוס היום. אז הסתבר וזה, אז כנראה שיעבור אוטובוס. רגע, ועל סמך זה אתה הבאת בייביסיטר בבית וזה, ועשית הרצאות של כסף ועוד, על סמך זה שכנראה יעבור פה אוטובוס. זאת אומרת, איך אתה חי? אתה חי בהסתברות. ואיך אתה חי? אתה חי לפי איך שחיים. אתה לא חי עם היסוד של הכל צפוי. אתה חי עם הרשות נתונה. אני בוחר, וכנראה שגם הנהג אוטובוס יבחר לבוא, כי אם הכל צפוי לא בטוח שהוא יבוא בכלל. אבל אני חי עם הרשות נתונה. אז אם אתה חי עם הרשות נתונה, אז אני גם אשפוט אותך עם הרשות נתונה. זה צורת הזה. ובאמת, אני רוצה להגיד לכם בכנות, אנשים שחיים בהכל צפוי, באמת רואים פלאות. אתם תגידו שהם לא נורמליים, אבל הם רואים פלאות. היה צדיק הזה, רבי זושא מאניפולי, הוא חי עם הכל צפוי. הוא היה גומר את התפילה, אלוקים זושא רעב. הוא לא ילך להכין אוכל. עד שלא יבוא לאוכל לכאן הוא לא אוכל. הוא מוכן למות על זה. תגידו שהוא מפגר, אבל לא משנה. הוא חי ככה, היה מגיע אליו אוכל יום יום לשולחן. לא יודע איך, ככה. כל פעם ככה היה מגיע. זו אשר האב. ככה הוא חי. אז הנקודה היא שגם פה, על דרך המחשה הזאת היא גם כאן. אנחנו במציאות היומיומית שלנו לא חיים עם תכונות יסוד. אנחנו חיים עם תכונות, איך שחיים בני אדם, איך שהרמב״ם כותב את זה, האדם הוא מדיני. האדם מקבל מהזולת ולומד מהזולת ומשתנה, וטבע האדם ללכת אחרי מנהג אנשי מקומו, שככה השם ברא אותו. זה טבע יסוד. ללכת אחרי מה שאנשים אומרים, זה גם טבע יסוד. אבל עכשיו החליט אלוקים יום אחד שהוא רוצה להוריד את התורה על הר סיני. הוא החליט לתת דת. עכשיו אני שואל אתכם, למי הוא נותן את הדת? לתכונות יסוד או לאיך שהחיים, אנשים חיים? הביטוי שהכי שגור על הפה של הרבה, תורת חיים או רעה בחיים. התורה ניתנה לעולם הריאלי, היא לא ניתנה לתכונות יסוד. התורה ניתנה איך אנחנו חיים בפועל, איך אנחנו שותים, על מה אנחנו מברכים, איך אנחנו עושים, איך אנחנו לא מרמים או כן מרמים, איך אנחנו מתפללים, איך אנחנו שומרים שבת או כשרות וכולו. היא ניתנה באותו רובד שבו אנחנו כבני אדם חיים ב-89% מהחיים היומיומיים שלנו. למה פתאום נבוא ונדרוש מהדת שתהיה איזה מין דת דרוזית כזאת נעלמת ונסתרת, שזה סוד. זה סוד, זה דת לא ריאלית. זה דת שלא מדברת על שום דבר, ולא נותנת חיים לשום דבר, ולא נותנת הוראה על שום דבר. מספרים שנפוליון שמע שליהודים הדתיים יש הלכות איך יושבים בבית הכיסא. אז הוא אמר שאם יש דת כזאת שמסוגלת לרדת לפרטים עד כדי כך, זה דת אמיתית. זאת אומרת, הוא הבין כמלך העולם, הוא הבין שאם אתה הצלחת לרדת למציאות הכי ריאלית פה בעולם ולהתחבר אליה, סימן שהמלך של הדת הזאת, האלוקים של הדת הזאת, הוא אלוקים ריאלי, הוא לא פנטזיונר. הוא לא אומר לי, תכבד את, ואהבת לרעך יותר ממך, ושאם נתנו לך סתירה על לחי אחד, תגיש את הלחי השנייה ותקבל עוד אחת. מי חי ככה? זה רעיון נחמד. מי חי ככה? ואהבת לרעך כמוך ריאלי. כמוך, תמדוד כמה את עצמך, תוכל לשפוט. לא, אהבת לרעך יותר ממך. איך יותר ממני בדיוק? בקושי את עצמי אני יודע איך, איך אני, יותר ממני איך. וגם כשאומרים למשל לאדם, לכבד את אשתו, זה מצחיק, יותר מגופו, אז זה בא לביטוי מאוד מאוד מעשי. אתה משתמש בסבון, היא תשתמש בשמפו. יותר מגופך. אתה אוכל מנה כזאת, היא תאכל מנה יותר טובה. כשהגאון הרב הצוף הרי נוסע ברכבת, אז אם אשתו הייתה, אז הוא היה הולך למחלקה ראשונה. לעצמו הוא היה משאיר את המחלקה השנייה. אבל היא במחלקה ראשונה. זאת אומרת, זה יותר מגופו בטכני. לא, אהבת לרעך יותר ממך. משהו כזה לא ריאלי. זה לא יורד. וזה כל כך ואהבת, עד שזה מגיע למצב שאוטו דפה. שורפים אנשים חיים. כי כתוב בתורה לא לשפוך דם. מאיפה נולד השריפת הדם? אסור לשפוך דם. אני פשוט מייבש אותו. אני לא הורג אותו, אני מייבש אותו חי. לא הרגתי. למה? מכיוון שאם הדת הפכה להיות משהו לא ריאלי, אז היא מגיעה לדרגים לא ריאליים. דת אמיתית זה דת כזאת שיורדת, אתם יודעים לאן? ליצר הרע שלנו. היצר הרע שלנו לא נמצא בתכונות יסוד, אין אף אדם רע. בתכונות היסוד, קמצנות זה לא רוע, ופזרנות זה לא רוע, וגבורה זה לא שלילי, וחסד זה לא טוב. יכול להיות חסד גרוע גם כן. זה תלוי איפה, איך אתה מנווט אותו. אבל אתם יודעים איפה היצר הרע נמצא? במעשים, בכוונות, בפרטים הוא נמצא. שם הוא מתלבש וכנגדו מדבר את הדת. הדת באה לתקן אותו, לתקן את, את הטבע הרע של האדם שם. טוב, איפה הנחלים הולכים ואיפה הים, אני כבר לא יודע. על כל פנים, הנקודה הזו היא מאוד מאוד חשובה במשנתו של הרבי יריב, וחוזר על זה הרבה מאוד פעמים. מכל דבר, המעשה הוא העיקר. המעשה הוא העיקר. זה נשמע כזה, מה המעשה? למה הוא העיקר? איפה הלב? איפה הרגש? איפה פנימיות הלב? דיברנו היום. איפה פנימיות הלב? כן, על מה שאנחנו לא יכולים לגוע, חבל לדבר. חבל להתעסק, זה פשוט ברכה לבטלה. יש אנשים שחיים עם העבר, זה נחמד, זה נוסטלגיה. יש אנשים שחלילה חוו איזו חוויה קשה. איבדו ילד, איבדו איזשהו קרוב מאוד. הם כל הזמן חוזרים לזה אחורנית, כל הזמן חוזרים לזה אחורנית. יהודי אמיתי שהולך לפי רוח היהדות, זה לא שהוא שוכח את הנפטר, הוא לא שוכח. אבל הוא לא חי עם העבר, כי זה לא נותן לי שום דבר לעתיד. וברק באותם דברים שנוגעים לי לעתיד מהעבר, אותם אני משתמש. מספרים שהאדמור האמצעי, הבן של בעל התניה, הוא לא שמר יורצייט על אבא שלו. אבא שלו נפטר, אין יורצייט. אין קדיש, אין תפילות, אין כלום, אין יורצייט. הוא לא מת בשבילו. לא קי... זה לא... אם זה מת, אז בשבילו זה... זה, זה, זה דבר שיוריד אותו מההתקדמות, יוריד אותו מהשמחת חיים, יוריד אותו מה... אז בשביל מה אני צריך את זה? אז זה לא אמיתי. זה לא הוראת התורה בשבילי. האנשים האלה שחיים עם המוות, עם היורצייט, איך שקוראים את זה, עם ההזכרה, שזה נותן להם להתחבר להורים, נחשוב, נלמד מהם, נחכה את מעשים הטובים, הם שישמרו יורצייט. אני חי עם אבא כל היום בצורה החיובית שלו. אז עכשיו אתה בא אליי ביום השנה ואתה אומר לי, אבא שלך, יש לי יום השנה. אז מה אתה מזכיר לי? הוא מת. לא, הוא לא מת. אז זה רק יחליש אותי. לא רוצה לשמוע את זה. אז באו אליו, אמרו לו, נו, תדליק נר נשמה. הוא תדליקו אתם. מה פורסה? למה? לא, אני מנסה להגיד, זה לא פראיות הרעיון הזה. הרעיון הזה יש לו משהו עמוק. תדליקו אתם מכיוון שאתם, איך היה פעם מודעות, הדליקו נר ליצחק. עכשיו אנחנו מתייחדים עם זכרו של פלוני, כן? אז אני משקיע בו כמה רגעים כדי לזכור את גדלותו ואת מה שהוא עשה לעם, העם היהודי וכו' וכו'. אז אני משקיע בו כמה רגעים, אז תדליק נר. כדאי שתשקיע את הרגעים האלה, וכדאי שתתחבר עם הדברים היפים שהיו בו. בסדר. אבל כאשר אתה מחובר במחשבה, בדיבור, במעשה, בכל המציאות שלך, באדם הזה, בהדרכות שלו, בתורה שלו, אז מה אתה צריך את זה? מה זה נותן לך? חוץ מהכחשה, מה זה נותן לך? הכחשה של העתיד. זה התשובה, זה החולשה שלנו. כיוון שאנחנו מצווה למת שישכח מן הלב, ואנחנו שוכחים אותו כל השנה, על כל, מה זה שוכחים? יודעים שהוא היה באיזשהו מקום, אבל לא חיים עם המסרים שלו, לא חיים עם הטוב שלו, לא חיים עם מה שהוא סימל. מצווה עלינו לשמור יורצייט. זה חולשה אנושית, לכן התורה צוותה יורצייט. עוד פעם, אם התורה הייתה דת להבדיל של נצרות, לא צריך יורצייט. למה? תרגישו את המת כל הזמן. נחמד? אני ארגיש כל הזמן בית כברות אצלי בלב. זה מה שאני ארגיש. לא עובר לי, מה אתה עושה? אתה יעצוב כל הזמן. אבל ברגע שאם אתה כבר כזה, אז זה לא חסר לך. זה לא חסר לך, זה לא חסר לו. אנחנו אנשים חלשים ופשוטים, ואנחנו כדי לחיות קדימה צריכים לשכוח את המת, ולזכור אותו ביורצייט. זה אחרת, זה לא בנוי עלינו לחיות איתו כל הזמן. אז הוא, הרבי אמצע, היוצא דופן. התורה מסדרת את זה שיהיה ריאלי, זה הכל.
אבל רק מספר את הסיפור שאצל אדם שאצלו זה היה יוצא מן הכלל, שונה מכל אדם, אז הוא לא היה צריך את זה, זה לא הוראה. אבל זה דוגמה. אז בסופו של דבר, בסופו האמיתי של דבר, זה שהאדם צריך לקיים את המצוות במעשה, בסופו של דבר. כי גם את העבירות הוא עושה במעשה. ההמשך של הפסוק, ההמשך זה, אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת. לאן הם הלכו? הם הלכו לים. עכשיו הם שווים. עכשיו, הרעיון של שווים, יש שתי אפשרויות לומר איך הם שווים, שתיים שהם ארבע. ברעיון זה שהים הוא לא לגמרי בטל. אנחנו דיברנו על המקבל הגדול, שהים הוא המקבל מכל הנחלים. הוא לא בטל לגמרי. בנפש האדם זה כאילו ככה. אני תלמיד, ואני בטל לרב, והרב נותן לי בגלל שאני בטל. הוא נותן, נותן, נותן. אבל אני לא בטל לגמרי כדי להראות לו, וואו, אני לא מתפעל ממה שאני לומד. זה המלוח של הים. הוא לא מראה שזה, וזה גורם שהרב לא כל כך מתחשק לו עוד לתת. כי הוא לא רואה את ההתפעמות של התלמיד. אז במשל של הרב והתלמיד, זה באמת לא כל כך חיובי. היה ראוי שהתלמיד יראה כדי שהוא יקבל עוד. במשל של המים והנחלים, יש בזה רעיון הרבה יותר עמוק. זה מכוון ככה שזה לא יהיה ביטול מוחלט. מה יקרה אם הים יתבטל לגמרי לנחלים? ויקבל אותם בספר פנים יפות, והוא לא יהיה מלוח. אז הם ייתנו לו עוד ועוד ועוד, ואז הם יתייבשו, והוא ישטוף את העולם. אז מה קורה עכשיו? הנחלים נותנים לו, והוא לא מראה להם, אני מתמלא ממכם. למה? כי יש נזילה מהצדדים. האמת היא, הנזילה היא כפולה, וזה מחלוקת בין רש"י לאבן עזרא, איך זה בדיוק עובד. שתי הדברים קורים בשטח, השאלה מה יותר דומיננטי מבחינה רוחנית. מה שהשמש לוקחת בהתעדות של המים, או מה שמתחת לאדמה, החול, לוקח, ואז זה בעצם חוזר חזרה. המים האלה חוזרים חזרה, המים של הנחלים הפכו להיות מלוכים. ברגע שהם נכנסים לרגבי האדמה, הם מסתננים, וחוזרים חזרה לנחלים, למעיינות, למקורות, נקיים וזקים. אותו דבר המים שמעלה השמש, הם חוזרים חזרה כזה, ושוב הגשם מוריד אותם למטה כנקיים, ובעצם זה מין רולטה כזאת של מחזוריות כל הזמן, והמחזוריות הזאת היא שומרת שהעולם לא יחרב. מי שומר על המחזוריות הזאת? הגאווה של הים, שהוא לא מראה לנחלים, אני מלא. וזה לומד את תורת החסידות, שכל אדם צריך להיות לו כבוד עצמי ברמה מסוימת, ולא להתבטא לגמרי, שהביטול המוחלט, המוחלט, המוחלט לזולת, מביא חורבן. אתה הופך להיות לו עבד, מה שנקרא, נפשי, מוסרי וזה, וזה מביא לדברים לא טובים. היה פעם לרבי מזכיר, זאת אומרת גבאי אצלו בבית, שהיה יותר מה שנקרא הרבנית בעליה השלום, בשנים המאוחרות שלה כבר הייתה זקוקה לשמירה בריאותית, שיהיה מישהו בבית, וגם ססו מעלית מקומה לקומה. אז יום אחד היא מתקשרת אליו בשעה 12 בלילה למזכיר מהמעלית, היא אומרת לו, אני במעלית, אני נתקעתי, ואני לא מצליחה לעלות לרדת. אז הוא אמר לה שיש כפתור של הזעקה, ואז מי שנמצא בבית לוחץ, מוריד את המעלית למטה. אז אמרה לו, נו, אני לחצתי על הכפתור הזה, אף אחד לא עונה לי. אז הוא שואל, מי אף אחד לא בבית? היא אומרת, לא, הבעלי נמצא. נו, והוא לא בא. אז לא הייתה לו ברירה, אז הוא בא ב-12:30 בלילה. לא היה לו נעים, כי כשהרבי היה מגיע הבית, הוא היה נועל את הדלתות. לא רק היה נועל את הדלתות, גם היה נועל את החלונות. זה היה משהו כזה פלאי כזה, היה לו בבית הרבה חלונות. כשהוא היה מגיע הביתה כל יום, זה משהו שאני לא יודע להסביר אותו, היה מגיע, עובר בכל, דבר ראשון, עובר בכל הבית, היו רואים אותו, אנשים, איך שהוא עובר מחלון לחלון בא, בודק את החלון, עובר לחלון הבא, בודק אותו, עובר לחלון הבא, עובר לחלון הבא, ולא פותח אותו, לא סוגר אותו, רק בודק אותו וממשיך הלאה. זה היה מין משהו כזה רוחני. בקיצור, כל החלונות סגורים, יש רק חלון אחד שחסר לו אבב, אז הוא פתוח, הוא בקומה השנייה. הלך לקח את הסולם, עלה, הגיע עד למזגן חלון שיצא בקומה הראשונה, שם עליו את הסולם, עלה לקומה השנייה. וכשהוא בא לקומה השנייה, הוא כבר זה שתי קומות, עם כובע, עם סולם, על מזגן, זה כבר לא כל כך נעים. הוא מסתכל, זה היה חדר שינה. היא אמרה לו שבחלון של חדר שינה הוא נמצא עכשיו כנראה, ורק החלון הזה פתוח, אז אין... אומר, אני, כשהייתי, שמעתי זה ממנו, אומר, שראיתי, אני ראיתי אותו יושב על הכיסא, עם העיניים פתוחות חזק על החלון שאני נמצא. אני חשבתי שאני נופל עם הסולם ועם הכל. אבל לא הייתה לי ברירה, אז אמרתי לו שסליחה, אבל הרבנית נמצאת במעלית. הוא הסתכל עליי ככה, הוא לא זז, לא זז, לא, לא, לא זז. ככה. אז הוא אומר, קפצתי לתוך החדר ונהגעתי למעלית. הוא לא אמר לי כלום, לא התייחס אליי בכלל. כשיצאתי מהמעלית, אמרתי לרבנית שתבקש סליחה, שזה לא היה לי נעים. אז למחרת הוא הגיע לעבודה, הוא אומר, ביקשת סליחה? היא אומרת, כן. נו? הוא אמר שהוא לא ראה אותו. אז, ואז היא סיפרה לו את הסיפור הזה עם הרבי האמצעי, שהיה לו גבאי לא חכם, שהיה מוזיז את הכיסא, שנכנס בדבקות. זה היה... אצל הרבי ליד החסדים הוא לא נתן לראות את זה אף פעם. תמיד היה... איתנו, אבל מה שהיה עושה בחדר לא יודעים. זאת אומרת, זה עבודה של צדיקים, לא עבודה שלנו.